חולין דף נון וב, מתחילים בעזרת השם, במשנה, בתחילת העמוד. טרפות בעוף, זה משהו דומה מאוד לבהמה, אבל קצת שונה, כמה דברים מעניינים ששונים בין עוף לבין בהמה. ואלו טרפות בעוף, רש"י ישר כותב, שמה שטרפה בבהמה, ודאי שזה טרפה גם בעוף. אבל כאן המשנה מוסיפה, נקובת הוושת, אם נהיה נקב, בצינור שמוביל את המזון לתוך הקיבה של העוף, היא נחשבת טריפה. נו, מה החידוש? הרי היא גם בבהמה, ברגע שיש נקב בוושת, היא טריפה. אומר רש"י, עיקר החידוש שנאמר נקובת הוושת, זה בגלל הטריפה הבאה. ופסוקת הגרגרת, עוף, שנחתך רוב הצינור של הנשימה, היא נחשבת טריפה. רגע, גם זה כתוב לגבי בהמה. אז מה החידוש לגבי עוף? אומר רש"י, כאן יש כן חידוש מאוד גדול, כי הרי בהמה, בשביל לשחוט אותה, צריך לחתוך גם את הקנה וגם את הוושת. שתי סימנים. למה? יש לה חיות מאוד מאוד חזקה. לעומת זאת, עוף, אין לה הרבה חיות. מספיק שחותכים את הקנה או את הוושת, זה כבר נחשב שחיטה. מכיוון שיש לה כל כך קצת חיות, אולי אם רק יש נקב בקנה, אולי היא כבר נחשבת טריפה, לכן מחדש את המשנה, לא. עד שלא נפסק הקנה, היא לא נחשבת עדיין טריפה. היא קטה חולדה על ראשה, מקום שעושה אותה טריפה. מה קורה אם מגיעה חולדה ונותנת לה מכה עם השן על ראשה כנגד קרום המוח? מקום שאם היא מנקבת את קרום המוח, היא הופכת את העוף להיות טריפה. אז במקרה כזה, אפילו שלא בטוחים שנהיה נקב בקרום שעוטף את המוח, בכל זאת חוששים לטריפה. צריך לבדוק. גרמן תכף תראה איך אפשר באמת לבדוק אם ניקב קרום המוח או לא. ניקב הקורקבן, זה ודאי דבר שמיועד רק בעוף. בבהמה אין דבר כזה שנקרא קורקבן. בעוף, המערכת של העיכול כמובן מתחילה כמו בבהמה על ידי האוכל שנכנס בצינור של הוושת, ואז מהוושת זה עובר למקום שנקרא זפק. זה מין סק שהאוכל נכנס לבפנים, המזון נכנס לבפנים, מתרקח שם. מהזפק זה עובר למה שנקרא קיבה בלוטית, זה כזה מין צינור קצת יותר עבה, ומשם זה עובר לקורקבן, שזה בעצם הקיבה של העוף, ומשם ישר למעיים. זה לא כמו בבהמה שיש קיבה כזאת וקיבה כזאת, בית הכוסות, אמסס, לא. בעוף יש רק את הזפק, ששם האוכל מתרכך, עובר דרך כזה מין צינור, קיבה בלוטית זה נקרא היום, וזה עובר ישר לקורקבן, מהקורקבן ישר למעיים. אז אם הקורקבן נהיה בו נקב, אז היא תהיה טריפה. ואם המעיים נהיה בהם נקב, נקבוע דקין, גם כן היא נחשבת טריפה. מה החידוש בנקבוע דקין, המעיים? הרי אמרנו שגם בבהמה, אם נהיה נקב במעיים היא טריפה, ומה שטריפה בבהמה, טריפה גם בעוף. אז גם כאן רש"י מבאר שהחידוש הוא שאם יצאו בני, המעיים יצאו לגמרי מהמקום, אבל לא נהיה בהם שום נקב, אז הבהמה תהיה כשרה. לכן מחדשים פה, שאם נהיה נקב, היא כן תהיה טריפה. יותר בריחות, מה זה נקרא שהמעיים יצאו ממקומם, נראה בהמשך. מקרה גם כן מקורי, מה קורה עם העוף? נפל לתוך אש וישר יצא משם, אבל קצת נחרח מבשרו בגלל העוף, בגלל האש. אז נפלה לאור לתוך האש ונחמרו בני מאה. מה זה נחמרו בני מאה? התכווצו, מלשון מה שכתוב באיכה, מאי חמרמרו, התכווצו. הבני מאה של העוף התכווצו והמראה שלהם השתנה. אז תלוי למה הוא השתנה. אם ירוקים, פסולים. כאן רש"י אומר שהגמרא מוקימה שעוסקים בלב ובקורקבן, שבדרך כלל הם בגוון אדום קצת, סוג של אדום. אם הוא השתנה להיות ירוק, ירוק זה מה שאנחנו קוראים היום ירוק, כמו עשבים, אבל זה גם הכוונה כחול. ויש כאלה שאומרים שזה הכוונה גם כן לצבע צהוב. אבל אם הצבע של הלב או הקורקבה נשתנה לאחד מהצבעים שהזכרנו, אז פסולים. אם הם נשארו אדומים, על אף שהם התכווצו, הם יהיו כשרים. מה קורה אם אדם הלך ודרסה לעוף, או וטרפה בכותל, השליך את העוף בכוח, בחוותה על הקיר, או שריצצתה בהמה, בהמה מאכה אותה. בכל שלושת המקרים האלה, חוששים לסוג טריפה שנקראת נפולה, חוששים שיתרסקו איבריה הפנימיים, ולכן, אם הוא מפרקסת ושעתה מעט לעט, ורק אחר כך שחתה, כשרה. אם הבהמה עדיין, העוף, אם העוף עדיין מפרקס, וחיכו יממה שלמה של 24 שעות, ורק אחר כך שחטו את העוף, אז השחיטה תהיה כשרה. אבל כמובן שאחרי השחיטה, לעשות בדיקה, לראות שבאמת לא נהיה ריסוק איברים פנימיים. למעשה אמרנו שאם באה חולדה ונשכה את העוף מול המוח, וחוששים שנהיה נקב לא רק בגולגולת, אלא גם, לא רק בעצם של המוח, אלא גם בקרום המוח, צריך לבדוק האם ניקב קרום המוח או לא. איך בודקים דבר כזה? רבו שמואל ולוי, דאמרי, מכניס ידו לפנים, מכניס את האצבע לתוך הפה של העוף, דוחק את האצבע כלפי מעלה לכיוון המוח, ואז אם מבצבץ קצת מהמוח דרך היוצא מהנקב שנשכה החולדה, מאותה נקב שהיא נשכה, מבצבץ קצת מהמוח החוצה, זה אומר שניקב קרום המוח, ואז היא תהיה טריפה. ואם לאו, כשרה. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר עד דמנקיב קרמא תתאה. זה באמת מתאים לפי הדעה שצוברת שניקב קרום המוח יהיה טריפה, רק אם ניקב גם הקרום העליון וגם קרום התחתון, כי הרי המוח עטוף בשתי עטיפות. יש את הקרום התחתון ויש את הקרום העליון. יש דעה שסוברת שמתי אם ניקב קרום המוח היא תהיה טריפה רק אם ניקבו שתי הקרומים, גם הקרום התחתון. אז מובן שברגע שדוחקים את המוח מכיוון הפה כלפי מעלה, אז המוח, מכיוון שכל הדרך פתוחה לפניו, כי הרי שתי הקרומים ניקבו, וכמובן גם העצם, לכן המוח קצת מבצבץ החוצה ויוצא. אבל אלא למאן דאמר, דאינקיב עילה, אף על גב דלא אינקיב תתא. בכל זאת, אפילו, כן, יש דעה שסוברת, שאם נהיה נקב בקרום העליון של המוח, גם אם לא ניקב גם הקרום התחתון שעוטף את המוח ממש, כבר היא תהיה טריפה, אז ייתכן שכן ניקב קרום המוח, ואם אנחנו נכניס את האצבע ונדחוק את המוח כלפי מעלה, המוח לא יבצבץ החוצה, כי יש את הקרום התחתון ששומר עליו, אבל זה עדיין לא אומר שהיא לא טריפה, על ידי שניקב הקרום העליון של המוח. אז איך אפשר לבדוק בצורה כזאת? ניחוש דילמה עילה אינקיב, תתא, לא אינקיב, צריך לחשוש, אולי העליון, הקרום העליון ניקב, והקרום התחתון לא ניקב, ולכן המוח לא מבצבץ החוצה, אז זה לא ראיה שהיא קשרה. אומרת הגמרא, אי איתה דאינקיב עילה, תתא, הגב הוקחי מפקע פקע. אם זה באמת היה קורה שהקרום העליון היה ניקב, אז ברגע שדוחקים את המוח כלפי חוץ, הקרום התחתון היה מתפוצץ או ניקב, בגלל שהוא לא מסוגל להחזיק מעמד, כי כשהקרום העליון ניקב, אז בסופו של דבר, כן, ינקב גם הקרום התחתון. בסופו של דבר, כשהקרום העליון ניקב, גם הקרום התחתון ניקב. דעה שחולקת. אמר זעירי, אין בדיקה לחולדה. זה לא עוזר שאנחנו דוחקים את האצבע ומנסים לשלוף את המוח דרך הנקב. זה לא מועיל. למה זה לא מועיל? מסביר זעירי, מפני ששיניה של החולדה דקות. שואלת הגמרא, אז מה? וכי שיני החולדות, וכי שיני הדקות, מהי הווי? אז קצת מוח יבצבץ, לא צריך הרבה. עצם זה שקצת מהמוח מבצבץ החוצה, גם אם שיניה של החולדה דקות, זאת אומרת שהיא עושה סך הכל פתח מאוד מאוד דק, אז ממש קצת מהמוח יבצבץ, שכבר מספיק לנו לדעת שניקב קום המוח, הוא צריך יותר מזה. עונה הגמרא, אמר רב אושעיה, מפני ששיני הדקות ועקומות, אז יוצא שהשיניים שלה גם דקות וגם עקומות, אז כשהיא מנקבת את הקרום העליון של המוח, אחר כך השיניים שלה זזות קצת הצידה ומנקבות את הקרום התחתון, קצת במקום אחר, לא במקום מפולש, שתי הקרומים נקבים, נהיה בהם נקב. אז לכן יכול להיות שבאמת נקבו שתי הקרומים של המוח, וכשמנסים להוציא את המוח דרך אותו נקב, הוא לא יוצא, כי הוא יוצא נאמר דרך הקרום התחתון, אבל הוא לא מצליח להגיע לקרום העליון, כי הוא לא מולו. שתי הנקבים הם לא אחד מול השני. אז לכן אי אפשר לבדוק, ככה טוען רבי רב אושעיה. ככה טוען זעירי, איך שמסביר אותו רב אושעיה. אומרת הגמרא, ככה סבר בהתחלה זעירי, שאין בדיקה אם חולדה נשכה את העוף, אבל כשהוא הלך מבבל לנהרדה, כסליק לנהרדה, שלח לבני בבל להדכן אותם שהוא חזר בו מהפסק, שהוא אמר שאין דרך לבדוק כשחולדה הקטה בשיניה את העוף. דברים שאמרתי לפניכם, שאין בדיקה אם חולדה נשכה, טעותם בידי. ברמקח אמרו משמי דה רבי שמעון בן לקיש, בודקים לחולדה ביד. זאת אומרת, אפשר כן לבדוק עם האצבע שמכניסים מעל הלחי של העוף, ואז אם באמת יש נקב מפולש של שתי קרומי המוח, אז המוח אמור לבצבץ החוצה דרך אותו מקום שהחולדה נשכה. אבל לא במסמר. לבדוק על ידי מסמר זה לא. איך בודקים על ידי מסמר עם ניקב קרום המוח? דבר ראשון, מקלפים את החלק העליון של של הראש של העוף אחרי שחיטה כמובן, ואז נשאר חשוף הקרום של המוח, לוקחים מסמר ומעבירים אותו על הקרום בעדינות, ואז אם יש נקב הוא אמור לחגור פנימה לתוך אותו נקב, ואז רואים שבאמת ניקב קרום המוח. זאת ברגע שמעבירים מסמר בעדינות, אז אם יש נקב, הוא פשוט מאוד שוקע פנימה מתוך הנקב במהלך המסלול שמעבירים אותו. וזה דרך לבדוק, אבל אומר זעירי, לא. אני סובר שלא בודקים על ידי מסמר, כי חוששים שמה אולי לא היה בכלל נקב, והמסמר הוא זה שמנקב עכשיו נקב חדש, אז זה לא דרך לדעת האם באמת היא טריפה או לא. אלא מה כן הדרך? על ידי כמו מה שמשנה לימדה אותנו, מה שלימדו אותנו רב ושמואל ולוי, שמכניס את ידו לתוך הפה של העוף, דוחק את האצבע כלפי מעלה, ואז המוח, אם באמת יש נקב, מבצבץ החוצה. ורבי יוחנן אמר אף במסמר, כי הוא לא חושש שמה יהיה נקב על ידי העברת המסמר בעדינות על גבי הקרום של המוח. אז אפשר כן לבדוק האם יש נקב על ידי שמעבירים מסמר בצורה שהזכרנו. ובפלוגתא, דרבי יהודה ורבי נחמיה, חד בדיק בידה, על ידי שהוא דחב את האצבע בתוך הפה ובדק האם מבצץ מהמוח או לא, וחד בדיק במחתה, שני בדק על ידי מחת שהוא העביר אותו על קום המוח מלמעלה לראות האם יש נקב, ואז הוא פשוט יחדור פנימה כמו שאמרנו. מן דבדיק בידה אמר לי למן דבדיק במחתה, זה שהיה בדק על ידי היד והכניס את האצבע ובדק האם מבצץ מהמוח, אמר לה חכם שבודק על ידי זה שהוא מעביר מסמר מלמעלה, הוא אומר לו איך אתה בודק בצורה כזאת? עד מתי אתה מחלם המונן של ישראל? מגיע אליך אוף שלא ניקב לו קרום המוח, אתה בודק על ידי מחה, על ידי אותו מסמר, אתה עכשיו מנקב את קרום המוח. ואז אתה אומר לבן אדם, תשמע, זה טריפה האוף שלך. אבל זה לא היה טריפה. בגלל המחת שאתה בדקת, המסמר שאתה בדקת, הוא עשה עכשיו את הנקב הזה. אתה מחלה סתם את המונן של ישראל. אמר לי, אותו אחד שבדק על ידי מסמר, להוא שבדק על ידי האצבע. הוא ענה לו בחזרה. אמר למען דבדיק במחתה, אני במסמר, למען מסמר, מחת. בעצם אותו סוג בדיקה. הוא אמר לו, למען דבדיק בידה, עד מתי אתה מאכיל לישראל נבלות? אתה, כשאתה בודק ביד, לא חייב להיות שאתה באמת מצליח לעלות על הנקב. אולי לא יבצבץ המוח מאותו נקב, בגלל שכמו שראינו שהחולדה, השיניים שלה, הן עקומות. אז הנקב אחד הוא לא מול הנקב שלמעלה. הנקב של הקרום התחתון הוא לא כנגד הנקב של הקרום העליון. אז גם אם אתה בודק, אתה מנסה שהמוח יבצבץ לך החוצה, הוא לא יבצבץ החוצה למרות שהעוף הזאת היא טרפה. למה? כי הנקבים הם לא אחד מול השני. ואתה נותן לאנשים לאכול נבלות. שאתה אומר, רגע, בוא נדייק, מה זה נבלות? נבלות הכוונה עוף שמת לא על ידי שחיטה, אבל כנראה כן שחטו את העוף. שואלת הגמרא, מה נבלות? והשחוטה היא, אלא אומרת הגמרא, טרפות, בסדר, יותר טוב. אז הוא מאכיל אנשים טרפות. עדיף שתבדוק על ידי מסמר, ככה הבדיקה היא הרבה יותר טובה. אז זה היה ויכוח ביניהם, האם עדיף לבדוק על ידי מסמר, למרות שייתכן שאנשים יפסידו מזה, או שלא, עדיף לבדוק על ידי להכניס את האצבע, בשביל שאנשים לא יפסידו, למרות שייתכן שהבדיקה הזאת היא לא ודאית. יכול להיות שזה שסבר שזאת הבדיקה הטובה על ידי להכניס את היד לתוך הפה של העוף ולדחוק את המוח החוצה, הוא סבר שזה כן בדיקה טובה. כי לפי דעתו, המוח כן אמור לבצבץ אם יש שם נקב מפולש של שתי הקרומים. אומרת הגמרא, מה באמת הסיבה שהוא מאכיל את ישראל טרפות? שמא ניקב קרום של מוח, כי כמו שאמרנו שהשיניים של הרידקות והקומות, אז ייתכן שניקב קום של מוח, ועדיין לא יבצבץ מהמוח כלום, כי הרי החור הוא לא מפולש כמו שהרחנו. אומרת הגמרא, רגע, אז יש פה מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד בדק ביד ואחד בדק על ידי מחט. מי אמר מה? תסתיים דרבי יהודה ודבדיק בידה. בוא ונסגור על זה שרבי יהודה סובר שבודקים על ידי שתוחבים את היד לתוך הפה ודוחקים את המוח ללמעלה. מה המקור שלי לזה? נתניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יהודה, בודקים לחולדה איך? ביד, ביד. אבל לא במסמר. אז אם כן, יש לנו ראיה באמת שרבי יהודה סובר שהבדיקה היא על ידי היד. עכשיו הוא מוסיף הברית עוד נקודה. נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, התרפה. תכף הגמרא תבאר מה הכוונה בזה. בכל אופן, אבל תסתיים שבאמת רבי יהודה הוא זה שסובר שהבדיקה היא ביד, אבל ההלכה השנייה של הברייתא לא מובנת. הגוף הקשיא, אמרת, בודקים לחולדה ביד, אבל לא במסמר. זאת אומרת, שאפשר לבדוק את החולדה ביד, גם אם ניקב העצם של המוח, גם אם נשבר העצם, אפשר עדיין לבדוק האם העוף התרפה או לא. רגע, מה תבדוק? כי זה שנשבר העצם זה לא טרפה עדיין. רק אם ניקב הקרום של המוח. נו, ומה כתוב מיד אחר כך? נשבר העצם, ועד הרטני, נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח. זה לבד טרפה. נו, זה שהעצם נשבר זה ודאי. אז מה יש לך לבדוק שוב? האם ניקב קרום של מוח או לא? אם אתה סובר שעצם זה שנשבר העצם היא כבר טרפה. אומרת הגמרא, באמת, זה שנשבר העצם היא לא טרפה, אלא רק מתי שניקב קרום של מוח. מה שכתוב שאם נשבר העצם זה לבד הופך את העוף להיות טרפה, סייפה הטען לעוף של מים. זה שהסייפה אומרת שעצם זה שנשבר העצם של המוח, זה כבר הופך את העוף לטרפה, מדובר פה בכזה עוף ששוחה במים, כמו אבז, ברווז, לא תרנגול. תרנגול באמת אם נשבר לו העצם של המוח, הוא לא טרפה. רק עוף של מים, אם נשבר לו העצם של המוח, הוא יהיה טרפה. הועיל ואין לו קרום. אין לו קרום, אז נשבר העצם של המוח, זה מספיק בשביל להטריף אותו. שואלת הגמרא על מה אתה מדבר? אין לו קרום סלקא דתך, בוודאי שיש לו קרום לעוף של מים. אלא אומרת הגמרא, הועיל וקרומו רך, לכן ברגע שנשבר העצם של המוח, סופו של הקרום להינקב גם, וזה כבר עכשיו טרפה, בעוף של מים. אמר לרב נחמן לרב ענן, מר אמר, אתה אמרת לי ששמואל בדיק בידו הוא מכשר. זאת אומרת ששמואל, כשהיו מגיעים אליו עם עוף שניקב עם שן חולדה את הגולגולת או את העצם של המוח של אותו עוף, שמואל היה בודק עם ביד, ואם באמת המוח לא היה מבצבץ החוץ, הוא היה מכשיר. וכן אתה גם אמרת לי, ואונה חברין אמר, לא אתה, אונה, רב אונה אמר בשם רב, גם כן שהוא בדיק ביד. אונה חברין אמר רב בדיק בידה. הוא מכשר, אז זאת אומרת, שמואל, רב, בדקו מתי שניקב ונשבר העצם של המוח, הם בדקו אם ניקב הקרום המוח או לא? מה יש לבדוק? ועתני לוי, טריפות שמנו חכמים בבהמה, כנגדם בעוף. בסדר, זה כבר אמרנו ישר, גם רש"י הביא את זה ישר להתחלה, שכל טרפות שפוסלים בבהמה, פוסלים גם בעוף. נהדר. ממשיך לוי ואומר, יתר עליהן עוף, יש לו טרפה מיוחדת שהוא מעבר לבהמה. במה? שנשבר העצם, נשבר העצם בלבד, לא ניקב קום של מוח, נשבר העצם, אף על פי שלא ניקב קרום של מוח, היא טרפה. מה יש לרב ולשמואל לבדוק האם ניקב קרום של מוח או לא? עצם זה שנשבר העצם, היא כבר טרפה. אמר לי, ההוא בעוף של מים. אותו תירוץ כמו שאמרנו קודם. באמת, אם לא ניקב קרום של מוח בעוף רגיל, היא לא תהיה טרפה בזה שנשבר וניקב העצם של המוח. מה שכתוב שזה שניקב העצם של המוח זה לבד הופך אותה לטריפה, מדובר בעוף של מים. מה הסיבה שעוף של מים זה שונה? הועיל ואין לו קרום. אין לו קרום של מוח, שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אין לו קרום של מוח? סלקא דעתך? אלא הועיל וקרומו רך, כמו שתראינו קודם, שברגע שניקב העצם של המוח, זה כבר אוטומטי גם ינקב הקרום של המוח של העוף שחי במים, כמו אווזים, ברווזים. מספרת הגמרא, איתר נגולתא, דאבי בי רב חנה. היה בביתו של רב חנה תרנגולת, ואותתו תרנגולת שחטו, שדרה לקמי דרב מתנה. כי מה היה הבעיה שם? שלחו את זה לפני רב מתנה בגלל שהיה שם שאלה. כי נשבר העצם ולא ניקב קרום של מוח, והי. נשבר העצם, אבל קרום של מוח לא ניקב. באו לשאול את רב מתנה ואחשרה. אמר לי, איך אתה מכשיר את זה? ואתן אלוי, טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדם בעוף, כל טריפה שיש בבהמה גם שייכת בעוף, ובנוסף, יתר עליהן עוף, נשבר העצם, אף על פי שלא נקרב קרום של מוח, עצם זה שהעצם נשבר, עצם של המוח, גם אם הקרום של המוח שלם, כבר היא טריפה, אז מה יש לך לבדוק אם ניקב קרום של מוח, ואתה עוד מכשיר את זה בגלל שלא ניקב קרום של מוח, הרי כתוב שברגע שנשבר העצם היא כבר טריפה, ופה הרי נשבר העצם. אז הוא ענה לו את אותו תשובה, אמר לי, אתם בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום. ואז הוא גם שאל אותו שוב, אין לו קרום סלקא דעתך, מה בעוף של מים אין קרום, ודאי שיש, אלא אם הועיל וקרום מורך, ולכן מכיוון שהקרום של עוף של מים מורך, ברגע שנשבר העצם, אז הקרום ודאי בסופו של דבר עתיד להינקב, וכבר מעכשיו זה טריפה. רב שיזבי, כשהיו באים אליו עם שאלה, ומסתפקים האם קרום של מוח ניקב או לא, אז אחרי השחיטה הוא היה פותח את הקרום של המוח, שם את זה מול השמש ובודק. רב שיזבי היה מקלף את הקרום ובדיק בשימשה, ואם יש איזשהו נקב, היו רואים את ההתנוצצות של האור, זה סימן שיש נקב. ואם אין כזה מין אור שיוצא דרך אחד מהנקבים, סימן שאין נקב בקרום של המוח. רב יאמר לעומת זאת, בדיק במאיה, הוא היה בודק בדרך מקורית, הוא היה פשוט מאוד... לפי הפירוש הראשון ברש"י, הוא היה פשוט דרך הפתח של הקרום, הוא היה מוציא את כל המוח. איפה הפתח של הקרום? במקום שמתחבר החוט השדרה למוח. שם פתח כזה מהחלל של הגוף לתוך המוח, שהחוט השדרה נכנס דרך אותו פתח, אז אחרי השחיטה היו מוציאים את החוט השדרה, מוציאים את כל המוח דרך אותו פתח, ואז היו מכניסים מים. רגילים, לתוך המוח של העוף, המקום שהיה קודם המוח, אם מטפטף מים דרך הקרום, סימן שיש שם נקב. רבך בר יעקב בדיק בגילה בקש דחיתתה, בקש של חיטה. ואיך הוא היה בודק אותו רעיון כמו מסמר או מחט, הוא היה מעביר את זה מעל הקרום, אחרי שמקלפים את העצם של המוח, ואם זה היה נחגר פנימה, מסתבך פנימה, סימן שיש נקב. אמר רב שיזבי, אני אווזי דידן, אותם האווזים שלנו שהם הרבה מצויים במים, כעוף של מים דמיין. הם נחשבים כמו עוף של מים שהקרום של המוח שלהם הוא רך מאוד, ואם ניקב נשבר העצם, אז כבר העוף יהיה טריפה. למדנו במשנה אחד מהסוגי טריפות ששייכים רק בעוף, אם נפלה העוף לאור והתכווצו מאה, והשתנה המראה שלהם, אז אם המראה שלהם משתנה מצבע האדום שיש ללב ולקורכבן, זה הפך להיות ירוק, שאמרנו שזה יכול להיות ירוק או כחול, ויש אומרים גם צהוב, אז היא תהיה טריפה. אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירוקתן של טריפה כשיעור נקובתן, זה כמו השיעור של נקב של טריפה. מה נקובתן במשהו, אף ירוקתן במשהו. אפילו אם יש נקודה ירוקה קטנה, מחמת האש, כבר התרפה. בהמיני רב יוסף ברד רב יהושע בן לוי, מרב יהושע בן לוי. מה השאלה שהוא שאל? אוריקה כבד, מה קורה אם נהיה ירוק? הכבד נהיה בצבע ירוק, למטה בצד התחתון של הכבד, כנגד בני מאיים. מהו? האם זה טריפה או לא? אמר לי, טריפה. אז שאל אותו, ולא יהיה אלא נתלה. כבד? אם נהיה חרוך, הוא טריפה? ואם כל הכבד ניטל מהאוף, היא תהיה טריפה? לא. כי הרי נתלה הכבד, היא קשרה, אם נשאר כזית, או שלפי דעה אחת נשאר משהו. אז למה אם נכרח הכבד זה יהיה טריפה? אמר רבא, כיוון שהוריק הכבד כנגד בני מאיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מאיים וטריפה. ברגע שהכבד נהיה בצבע ירוק, הוא מראה סימן של חריכה, שהוא נשרף, אז זה שהכבד נכרח, זה פחות בעיה מבחינתנו, כי באמת אם נשאר שיעור מספיק גדול בכבד, הוא עדיין, האוף יהיה קשר. אבל יש לנו בעיה בזה שהכבד נכרח סמוך לבני המאיים, הוא נהיה בצבע ירוק, אנחנו מבינים שגם המאיים נכרחו. וברגע שהמאיים נכרחו, אז זה ודאי יהיה טריפה. רבי יהושע בן לוי, אבי עלי, היא תרנגולת. היה לו תרנגולת, שהיה ספק אם היא נכוות, אם היא נשרפה, נשרפו לה איברים הפנימיים. שדרי לקמי דרבי אלעזר הכפר בריבי. שלח את השאלה לפני רבי אלעזר הכפר הגדול. אמר לי, ירוקי נעבו, ואח שרה. האיברים הפנימיים של הירוקים זה קשר. שואלת הגמרא, רגע, ירוקים? ירוקים זה הרי טריפה. וענן תנן, ירוקים פסולים? אז איך הכשרת את זה? אומרת הגמרא, לא אמרו ירוקים פסולים אלא בקורקבן, בלב ובכבד. הם, הצבע הטבעי שלהם הוא אדום. אתה בא, אתה רואה שהם ירוקים, וואה, נחרחו, הם אמורים להיות אדומים, איך הם נהיו ירוקים? אבל במקרה של איברים אחרים, שמלכתחילה ירוקים, אז זה לא נחשב טריפה. אומרת הגמרא, תניא נמי הכי, באלו בני מאיים אמרו שאם זה ירוק זה טריפה? בקורקבן, בלב ובכבד. מספרת הגמרא, רבי יצחק בר יוסף, אבל יהו תרנגולתא, גם מי היה לה ספק אם נכוות או לא. שדרה לקמי דרבי אבאו, שלח את אותו תרנגולת לרבי אבאו, לשאול אותו אם טריפה או לא. קיבלה קביעה, צריך לבדוק האם באמת התכווצו האיברים הפנימיים בצורה שהיא תהיה טריפה. טוב, ואמר לי, אדומים אהבו, הם בצבע אדום והם טריפה. הרי אם הם אדומים אמרנו שהיא קשרה, משהו מיד שאל אותו, וענן תנן אדומים קשרים. אמר לי, תראה, אתה צודק, אדומים שהיו אדומים ונשארו אדומים, ודאי קשרים, אבל אדומים שהוריקו וירוקים שהדימו, טריפה. אם הצבע הטבעי של אותו איבר פנימי, הוא ירוק והוא נהיה אדום, או שהצבע הטבעי של אותו איבר פנימי אדום והוא נהיה ירוק על ידי ההתכווצות של האש, אז זה יהיה טריפה. לא אמרו אדומים כשרים, אלא בלב, בקורקבן ובכבד, שבהתחלה אדומים, אם הם נהיו ירוקים הם טריפה. ובהתחלה, ואם הם אדומים הם כשרים. למה? כי אם לכתחילה הם אדומים, ברגע שאתה רואה אחרי שהם נכנסו בתוך האש שהם עדיין אדומים, סימן שהם לא נכרחו. אבל שאר האיברים, שהצבע שלהם הטבעי הוא לא אדום, ברגע שהם נהיו בצבע אדום, אז זה סימן דווקא של טריפה. אמר רב שמואל ברכיה, אמר רב מני, אדומים שהוריקו. כבד, לב, קורקבן, שהם היו אדומים ונהיו ירוקים, אז הם אמרו להיות טריפה. יש דרך לראות, לפי דעתו של רב מני, לבדוק אולי הם באמת לא טריפה. איך? ושלקן, הוא בישל אותם. ואז אחרי בישול חזרו והדימו, הם יהיו קשרים. אם על ידי בישול הם חזרו לצבע המקורי האדום שלהם, הם יהיו כשרים. רגע, אז איך הם נהיו ירוקים קודם? מה איתם? זה שמוריקו קוטרה איל בהו. סך הכל השן נכנס בהם, לכן הם הפכו את הצבע, אבל זה לא שבאמת העיוור נחרח, אלא הוא רק נהיה מאושן, רק נדבק עליו השן. נדבק עליו השן סך הכל. ולכן אחרי שבישלו אותו, ירד ממנו כל ה... ירוק, כל הצבע הירוק שבו, וחזר לו הגוון האמיתי האדום. אמר רב נחמן בר יצחק, אף אנו נאמר גם להפך, אדומים שלא הריקו. מה קורה אם האיבר הפנימי היה אדום כמו לב כבד וקורקבן, והוא נכנס תוך האש והוא לא נהיה ירוק? אז אנחנו הבנו אם כן שהוא כשר. הלכנו, בישלנו את אותו איבר פנימי ושלקן והוריקו על ידי הבישול. גם אז זה יהיה טרפה, אז אנחנו נחמיר, הפוך. אם במקרה הקודם אמרת שברגע שבישלו וזה חזר לצבע המקורי זה לא יהיה טרפה, פה ברגע שזה היה בצבע המקורי ועל ידי בישול זה הפך להיות צבע של חריכה, אז זה יהיה טרפה. ככה הוא רוצה לטעון. אומרת הגמרא, מה הייתה? מה? הגלאי בעתיו, נתגלה חרפתם על ידי הבישול שהם כן הכרחו. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, ילקח לו לאיכול אינש. עוף שנפל לתוך האש ויש ספק אם הוא נכרח או לא, אל תאכל אלא בשלק, רק על ידי בישול, כי אז יתברר לך אם באמת הצבע נשאר אותו צבע, או שזה רק מכוסה, ואחרי בישול יתגלה חרפתו, ואז תראה שכן השתנה הצבע שלו מאדום לירוק. אומרת הגמרא, ולא היא, זה לא נכון. הגמרא מביאה שבאמת לא פוסקים ככה. אחזו קריות הלא מחזיקים, אנחנו לא מחזיקים שדבר נהיה רע אם אנחנו לא רואים בעיניים שהוא רע. פה אתה רואה, נאמר את הכבד, שהוא בגוון אדום, אולי אדום כהה, אבל הוא בגוון אדום, ואתה רואה אותו אדום, אחרי שהוא נכרח העוף. אנחנו לא צריכים לחשוש, אולי באמת הוא ירוק, רק כרגע לא רואים את זה, אם נבשל זה יתברר לנו, לא צריך לחשוש לזה. אלא אנחנו יכולים באמת להכשיר ולאכול את אותו כבד, גם בלי שום חשש שאולי על ידי בישול זה יהפוך להיות חזרה ירוק, אלא אנחנו יכולים לסמוך על זה שאנחנו רואים כרגע שזה אדום, אנחנו לא מחזיקים ריאותה. למדנו במשנה שאם אדם הלך ודרסה לעוף, או וטרפה בכותל את העוף, או שבהמה מאחר את העוף דרכה עליה, והעוף עדיין מפרקסת, ושחטו אותה אחרי מעט לעט, היא תהיה קשרה, רק תצטרכו אחר כך לעשות בדיקה. וזה מה שאומר עכשיו, אומרת שבאמת צריך בדיקה. אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום רבי אלעזר ברבי ינאי, אחת זו שדרסה, או זאת שטרפה בכותל, ואחת זו שבהמה מאחה אותם, כל אלה צריכה בדיקה. צריך לבדוק שהיא לא נשבר לה החוליות ולא נחתך, לא נפסק חוט השדרה. אם נפסק חוט השדרה, היא תהיה טרפה. עכשיו עוברת המשנה לאותם דברים שהם קשרות בעוף. ואלו קשרות בעוף, נקבע הגרגרת. מה קורה אם נהיה נקב בגרגרת? פחות מהרוב. זאת אומרת, הצינור של הנשימה נהיה בו נקב, אבל הוא לא נחסר, והוא לא בשיעור של רוב. תהיה קשרה. או שנסדקה. או שהצינור של הנשימה, שהוא יורד מהראש לבטן, האורך שלו מהראש לכיוון הבטן, נסדק. לא ברוחב, אלא באורך. אז גם כן היא תהיה קשרה אם נשאר משהו למעלה ומשהו למטה. שלם. או הקטה, דיינו נשכה, חולדה על ראשה, נגד המוח, אבל בדקו וראו שלא ניקב קרום של מוח. או שבכלל היא נשכה אותו מקום שאינו עושה אותה טרפה, דיינו שבכלל לא כנגד המוח. החולדה נשכה אותה במקום אחר בגוף. אז היא קשרה. ניקב הזפק, אותו שק שדרכו, שאליו נכנס האוכל, שיתרקח בו. זאת אומרת, העוף כשאוכל, אז כל האוכל נכנס לתוך אותו שק שנקרא זפק, שהוא בדרך לקיבה, לקורקבן, ושם הוא מתרקח. הם נהיה נקב בזפק, קשרה. רבי אומר, אפילו ניטל הזפק, רק נשאר שם המסלול שהאוכל יכול לרדת מהפה לקיבה, לקורקוון, אז כבר היא קשרה. יצאו בני מאה ולא נקבו. מה קורה אם נפתח החלל של הבטן והמים יצאו החוצה, אבל הם שלמים עדיין. אז היא קשרה, היא לא טרפה. נשתברו העצמות של גפיה, של כנפיה. היא לא טרפה. נשתברו רגליה. גם כן היא לא טרפה. עכשיו פה, מה קורה אם נשברו רגליה מתחת לברך? אז גם אם יצא העצם מחוץ לבשר, היא עדיין לא תהיה טרפה. אם זה מעל הברך, אז רק אם נשבר העצם היא לא תהיה טרפה. אבל אם יצא מחוץ לבשר, היא כן תהיה טרפה. אבל מתחת לברך, גם אם העצם יצא מחוץ לבשר, היא עדיין לא תהיה טרפה. מה קורה אם נמרטו כנפיה? הנוצות הגדולות שעל כל העוף, שיש מהם קנה באמצע כזה, נמרטו, אז היא לא טרפה. רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה, שזה הנוצה הדקה, שאין לה קנה, דיינו, הנוצות היותר רכות האלה, שסמוכות ממש לבשר, אז היא כן תהיה פסולה. אז היא תהיה פסולה. אומרת הגמרא תנו רבנן, מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק שהלכו לעבר שנה בלוד. הלכו שתי החכמים בשביל לקבוע האם השנה תהיה מעוברת, שיהיה אדר א' ואדר ב' או לא. בדרך ושבתו באונו. ובאו, שאלו אותם כל מיני שאלות בדיני טרפות. והורו בתרפחת כרבי בזפק. לגבי רחם, הם הורו אותו דבר כמו שרבי הורה בזפק. רבי הרי בזפק אמר שגם אם ניטל אותו שק שהאוכל עובר דרכו, נשאר אצלו בזמן שהוא עובר, לפני שהוא עובר לקיבה, לקורקוון, אז אם ניטל הזפק, אמר רבי שזה יהיה כשר, אז הם הורו שאם ניטל הרחם, גם כן זה כמו מה שרבי הורה לגבי זפק, שזה כשר. שואלת הגמרא, מה פירוש? היא באה אליו, שיש פה שתי אפשרויות להסביר. האם הם הורו שתי הוראות? הורו בתרפחת לאיסורה, שאם הרחם נתלה, אז זה טרפה, וכרבי בזפק להתארה, ורק אם ניתה לזפק, הם הורו כמו שרבי הורה במשנה, שזה יהיה כשר, שתי הוראות שונות, או דילמה, הורו בתרפחת להתארה, כרבי שמתיר בזפק. זאת אומרת, שאלו אותה מה קורה אם ניתה לרחם של האוף, והם אומרו שזה, אם ניתה לרחם, לא של האוף, אם ניתה לרחם, הם הורו שזה יהיה כשר, כמו שרבי הורה, כשהזפק ניטל. אבל לגבי הזפק עצמו, הם לא הורו שום דבר. אבל כרבי בזפק לא סביר עליו, אבל הם לא מסכימים כמו רבי, שאם ניטל הזפק, האוף יהיה כשר. אומרת הגמרא, תיקו. באמת השאלה, תישאר לעמוד. אנחנו יודעים, מה שלמדנו במשנה, שאם ניקב הוושת של האוף, היא תהיה טריפה. אבל אם ניקב הזפק, היא תהיה כשרה. עכשיו, הזפק הוא המשך של הוושת, של הצינור של האוכל. הצינור של האוכל, באיזשהו שלב, נכנס לתוך הזפק. עכשיו, איפה בדיוק הגבול שבין הוושת לזפק, שאם ניקב, אז אם זה הוושת, זה טריפה. אבל אם זה הזפק, אז זה יהיה כשר. איפה זה בדיוק הגבול בין הוושת לבין הזפק? אומרת הגמרא, אמר רבא ויתמר רבי יהושע בן לוי, גגו של זפק נידון כוושת. ולכן גגו של הזפק, אם נהיה בו נקב כלשהו, כבר טריפה. איך? איפה זה באמת הגג של הזפק? אמר רב ביבי ברבאי, כל החלק הצר שנמתח, הכוונה שנמשך, אימו. את כל השטח שהוא באותו רוחב של הוושת, אפילו במקום של הזפק, אבל אם הוא עדיין באותו רוחב של הוושת, הוא עדיין כמו הוושת שבנקב כלשהו זה טריפה. למדנו המשנה שאם יצאו בני מאה, אבל לא נהיה בהם שום נקב, אז האוף תהיה קשרה. אמר רבי שמואל ברב יצחק, לא שענו אלא שלא יפך בהן. הוא לא הפך את מה שהיה למטה לשים למעלה, ומה שהיה למעלה לשים למטה. אבל אם יפך בהן, אם הוא יחזיר חזרת המעיים בצורה הפוכה, אז העוף תהיה טריפה. דכתיב, הוא אסך ויכונניך. מלמד שברא הקדוש ברוך הוא כונניות באדם. בסיסים, הקדוש ברוך הוא ברא בסיסים לאיברים בתוך האדם, שצריך להיות לפי סדר, לא להפוך את הסדר של האיברים. שאם נהפך אחת מהם, אינו יכול לחיות. לכן, אם המעיים יצאו החוצה, רק אם יחזירו אותם באותו צורה, מה שהיה למטה נשאר למטה, ומה שהיה למעלה נשאר למעלה, רק אז העוף תהיה קשרה. תניה, היה רבי מאיר אומר, הפסוק הרי אומר, הוא אסך ויכונניך. זה מדבר על עם ישראל, שעם ישראל זה קרחה דקולה בי, זה עיר שיש את הכל, עם ישראל מתוכם יש את כל סוגי השררות, וכל השררות הם בעצם מתוך עם ישראל. והברייתא מפרטת, ממנו, מעם ישראל, כהניו, הכהנים. ממנו נביאיו, ממנו שריו, ממנו מלאכיו. שנאמר, הפסוק אומר, ממנו פינה, ממנו יתד וגומר, שכל השררות זה מתוך עם ישראל עצמו, עיר שהכל יש בה. מספרת הגמרא, הוא רומא, היה אחד רומאי, דחזיה לאוגברה דנפל מאיגרה לארעה. הוא ראה בן אדם שלא עלינו נפל מהגג על הרצפה. וזה לא לרגישים מבינינו. פקה קרסי ונפוק מעייני. התפקע הקרס שלו והמאיים יצאו החוצה. ואותו רמאי לא איבד אשתונות, והוא ידע טריק מאוד מאוד חכם איך להציל את הבן אדם. מה הוא עשה? עתיי ליברי. לקח את הבן של אותו ההוא שנפל. ומה הוא עשה לו? ושחטי קמי באחיזת עיניים. הוא שחט את הבן לפני האב, אבל לא באמת שחט, אלא רק באחיזת עיניים. למה הוא עשה את זה? הוא רצה שהבן אדם שנפל יוציא הנחה מעומק הלב. מה זה מועיל? שברגע שבן אדם נאנח, המאיים שלו חוזרים חזרה למקומם לבד. פלא, פלאות הבריאה. עכשיו, הוא רק עשה את זה באחיזת עיניים. רשי כותב השורה הראשונה פה בדף נ"ז עמוד א', ולא נגע בו, ולא הזיקו אותו רומאי לבן של ההוא שנפל, אלא דנדמה לאביו כאילו נשחט. הוא עשה איזשהו אחיזת עיניים להראות כאילו הבן ההוא נשחט. לפי שלא היה רוצה לגע במאיים, שלא יהפך בהן. הוא לא רצה לבד להפוך את המאיים של אותו בן אדם שיצאו לחוצה, כדי לא להחזיר אותם הפוך. הוא רוצה שבן אדם עצמו, על ידי שהוא יענח, המאיים יחזרו חזרה, ואז הם חוזרים כתיקונם. עכשיו, אותו אחד ראה דבר כזה, שזה היה נראה לו ששוחטים את הבן שלו. התנגיד והתנח, הוא ככה נאנח הנחה עמוקה, וזה באמת הועיל. עול למעייני, המאיים שלו חזרו למקומם, באותו צורה, כמו שהם צריכים להיות, למעלה ולמטה, מה שהיה למעלה נשאר למעלה, מה שהיה למטה נשאר למטה. אחרי שהמאיים חסו פנימה, וחייתי לקרסי אותו רומאי, הלך ותפר חזרה, עשה תפירות לקרס של אותו בן אדם שנפל, ופשוט מאוד ריפא אותו. זה בעצם העניין שאנחנו רואים את הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא בסיסים בגוף של האדם, שזה חייב להיות לפי הסדר. ואם המאיים יצאו, אז באמת היא לא נחשבת טריפה, אבל אם הופכים את הסדר, זה יכול כן להיות טריפה. אבל על כל פנים, ברגע שמחזירים את זה באותה צורה, מה שלמטה נשאר למטה, מה שלמעלה נשאר למעלה, תהיה קשרה. עד כאן השיעור על דף נון וו.